תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר חזרנו. בוקר טוב דודו. שנה עברה מאז ששת החטופים נרצחו במנהרה בעזה. כשאני אומרת ששת החטופים, כולם יודעים על מי אני מדברת, נכון?
כן, כן, זה היה אירוע ש...
היום הזה קשה לשכוח אותו.
כן, בדיוק, מבין האירועים.
הרש גולדברג, אורי דנינו, עדן ירושלמי, כרמל גת, אלמוג סרוסי ואלכסנדר לובנוב. ואנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לבן הדוד של כרמל גת וחבר שלנו, גיל דיקמן. בוקר טוב, גיל.
שלום, בוקר טוב.
איך אחרי שנה, תגיד, זה משתנה? סתם ברמה האישית, אני שואלת אותך.
האמת שלא כל כך.
לא?
לא, כי זה לא נהיה ברור יותר, וזה לא נהיה קל יותר, זה נהיה עצוב יותר, וזה בעיקר נהיה קשה, כי זה מרגיש שכל השאר מסביב לא משתנה. כי גם כשהיה את השלב שבו הייתה עסקה, והתחילו לחזור אנשים...
איזה מהם? כשבאמת הייתה עסקה, כן.
כן, שכבר ממש התחילה עסקה. ואומנם כרמל לא חזרה, והיה בזה משהו עצוב כל כך, כי כבר חשב...
היא הייתה אמורה להיות בחזרה הבאה.
נכון, נכון. וכשחזרו אנשים, כשחזרו דורון ואמילי ורומי וארבל, אז היא הייתה אמורה להיות שם איתם, והיא לא חזרה וזה כאב, אבל היה בזה משהו שבכל זאת השלים משהו מתוך כאב, כי לפחות הן חזרו. אבל עכשיו לראות שאנחנו עדיין, שנה אחרי, עדיין יש חטופים בעזה, והולכים לחזור שוב על אותה הטעות שגרמה בסוף לזה שהיא נרצחה, ועוד חמישה חטופים נרצחו, ושבסך הכל 42 חטופים נרצחו, זה חוסר צדק ברמה שהופכת גם את הכאב הזה שהיא לא פה לאפילו עוד יותר כואב.
מה אתה מתכוון כשאתה אומר טעות? הולכים לחזור על אותה טעות?
מה שקרה כשכרמל נרצחה זה שהיא הייתה יוחזקה ברפיח. גם ידעו במשך תקופה די ארוכה שהיא מוחזקת ברפיח. ובכל זאת החליטו להיכנס לשם עם כוח צבאי, בשביל מטרות של מיטוט חמאס וכולי. ואנחנו ידענו והזהרנו שלהיכנס לתוך רפיח הולך וסכן חיים של חטופים, כמו שקרה במקומות אחרים, כמו שקרה רק כמה חודשים קודם בחאן יונס, שהכניסה של כוח צה"ל והתקיפות של צה"ל גרמו למוות של 9 חטופים אחרים, אלה שהושבו לקבורה ממש גם בעצמם לפני שנה. חיים פרי ואלכס דנציג ויגב בוכשטב ואברהם מונדר, נדב פופלוול, הם כולם נהרגו כתוצאה מזה שצהל פעל באזור, וזו הייתה טעות ידועה מראש. והדבר הזה הביא בסופו של דבר זה שהשובים של כרמל והחטופים האחרים רצחו אותם, ואנחנו עכשיו עומדים בפני אותו הדבר כאשר מדברים על ההשתלטות על עזה. יש שם חטופים, ואנחנו חוששים שאותו דבר הולך לקרות להם עכשיו.
כן, והעסקה לא מתקדמת ולא מתקדמת, עוד ועוד.
לדעתי רק, ככל שאני מבין, המצב של החטופים עוד הרבה יותר גרוע ממה שהיה אז. זאת אומרת, יכול להיות שגם באמת הגורל שלהם עשוי להיות... כמו גורל החטופים האחרים, אבל המצב הולך ומתדרדר כל יום.
אתה רואה סרטונים כאלה כשיוצאים? אתה מצליח? אתה רוצה בכלל? לא יודעת.
חייב. קודם כל, האמת שמתוך סוג של הרגל, ממש מהרגע הראשון, אני ראיתי את כל הסרטונים, כי חיפשתי שם את כרמל, וחיפשתי שם את ירדן, גיסתה שהייתה חטופה ולשמחתנו חזרה בעסקה, כי מצאתי בשבעה באוקטובר, ככה מצאתי את אמא של כרמל, את כנרת, שנרצחה בשבעה באוקטובר. ככה גיליתי שזה קרה. ראיתי את זה בסרטון. ולכן, קנתי כל סרטון שיש אני רואה. אני חייב לדעת הכל, כי יכול להיות שאני אגלה שם משהו שלא ידעתי. ומאז אני רואה הכל.
אתה מגלה דברים? אתם מגלים דברים בשנה הזאת, גם על כרמל וגם על מצבה? יש בכלל, כאילו, מגיעים דברים חדשים, ידיעות חדשות?
מדי פעם גם מגיעים אלינו ממקורות של פשוט אנשים מספרים לנו סיפורים, כאלה שכבר חזרו ומדי פעם זורקים משהו ואנחנו מחכים לזה שמוצא שלל רב, פתאום לשמוע את אלמה אור שהיא הייתה ביחד עם קרמל, או את נועם אחיה שהם היו ביחד עם קרמל בימים הראשונים, מספרים משהו, זה קורה לפעמים, זה פרט שלא שמענו, וגם לפעמים יש מדעים אחרים חדשים שאנחנו מקבלים, אבל גם את הסרטונים על החטופים שנמצאים שם עכשיו, ברגע שהם יוצאים אני מיד רואה, לראות את רום ברסלבסקי ואת אביתר דוד, אני לא מפיץ עד שהמשפחה מאשרת, אבל אני מיד צופה, כי אני יודע שחייבים לראות את הדבר הזה, חייבים להבין את המצב.
תגיד רגע, גיל, מה תענה לכל אלה שיגידו לך, חמאס לא רוצה לשחרר? הנה, תראה, אנחנו מציעים ככה ומציעים ככה, הם לא רוצים. טראמפ לוחץ עליהם, הם לא משחררים, זה לא עושים הפגנות וזה, וחמאס רק עוד יותר מקשיח את עמדותיו.
האמת שהיו עכשיו כמה שבועות שבהם חמאס באמת לא רצה לשחרר, וזה היה מאוד קשה, ובתקופה הזאת גם אמרתי, אנחנו נמצאים בבעיה, ואני לא יודע, אני לא יודע מה נעשה, אבל אז, אחרי שהופעל לחץ מאוד כבד, גם של טראמפ, גם של קטר, גם של מצרים, ואגב, בדיוק יום אחרי שיצאנו 2.5 מיליון איש לרחוב, אז חמאס נתן תשובה. זה קרה לפני 3 ימים. חמאס בעצם אמר כן, זה עסקה שישראל כבר אמרה לה כן, למה שנקרא מתווה וויטקוף. זה להתחיל...
החדש, קוראים לזה מתווה וויטקוף החדש, כן.
כן, מתווה וויטקוף בית, אם תרצו.
כן, כן.
אבל זה אומר להתחיל להחזיר חטופים, וזה משהו שישראל כבר בגדול ישרה, אבל... אתמול אנחנו מקבלים את ההודעה שנתניהו החליט לא להשיב בכלל הדבר הזה, ושהוא ממשיך בתוכנית להשתלט על עזה. עכשיו, אם הבנתי נכון, הרעיון היה שזה אמור ללחוץ על חמאס להגיד כן, ואז חמאס אמר כן, אז כאילו למה חיכינו? עכשיו, כל הזמן ישראל ונתניהו אמרו, אנחנו מוכנים רק לעסקה חלקית.
גיל, באמת, מעניין אותי מה דעתך בכל מה שקשור לעסקה חלקית או מלאה, כי בכל פעם מציגים צורה אחרת, פעם אחת אומרים שההנהגה, שוב, זה הכל כל מיני הדלפות משם, אבל שמוכנים לעסקה מלאה וזהו, אבל הדלת לא נסגרת לעסקאות חלקית. מה לדעתך הדבר הנכון שצריך לקרות?
אנחנו רוצים את כולם. חייבים את כולם, השאיפה היא תמיד עסקה מלאה, זה הדבר הנכון, זה הדבר הנכון לעשות, אבל אנחנו כבר יודעים מהרגע, ממש מהרגע הראשון, שהעסקה מלאה מתחילה הרבה פעמים בעסקאות מדורגות, שמתחילה בחלק מהחטופים. הבעיה היא שברגע שכבר התחלנו בעסקאות מדורגות כאלה, הן נשברות באמצע, ומי ששובר אותן באמצע זאת ישראל. ישראל בעצם היא זאת שביקשה עסקאות חלקיות למשך הרבה זמן. מה זה ישראל? נתניהו. נתניהו לא היה מוכן לעשות עסקה על כולם, אבל זה כל הזמן ביקש עסקה חלקית. ועכשיו אחרי הרבה זמן, חמאס אומר אוקיי לעסקה חלקית, ואז נתניהו אומר לא, אני מוכן רק לעסקה מלאה. הגישה שלי אומרת שאם אנחנו כבר נמצאים במצב שבו כל עסקה היא עסקה חלקית, כי לא כל החטופים יחזרו. קרמל שהייתה יכולה לחזור, כבר לא תחזור.
משפט חשוב מאוד.
ואלכס ואורי ועדן ואלעד קציר ואיתי סבירסקי, כל כך הרבה חטופים שהיו יכולים לחזור כבר לא יחזרו, ולכן הדבר הכי חשוב זה לא לפספס הזדמנות, כי את ההזדמנות להחזיר את תרמל ואת עדן ואת הרש ואלמוג לפחות ועוד חטופים אחרים שהיו יכולים לחזור, אנחנו פספסנו את ההזדמנות הזאת, כי חיכינו לעסקה טובה יותר. העסקה הכי טובה שיש היא זאת שנמצאת על השולחן עכשיו, כי אנחנו יודעים...
לא רק כי חיכינו לעסקה טובה יותר, אבל גיל, בוא גם נגיד את הדברים כמו שהם היו, ובוודאי שאני מסכימה איתך, ברור. אבל חיכינו גם, היו כל מיני דעות שאמרו, תשמעו, עכשיו אנחנו נותנים עסקה חלקית, או מוכנים לקבל גופות, זה גזר דין מוות לשאר החטופים. אז, זה מה שאמרו אז, לפני שקרמל... לפני הדבר שקרה, כשעוד היה דיבורים על שחרורים. זאת אומרת, זה לא... אף אחד לא יודע באמת איך לעשות את זה, אבל הקשחת העמדות עכשיו הישראליות והזיגזוג הישראלי,
נכון, מה שאני מבין
מלחיץ מאוד.
מה שאני מבין מגיל, וזה נשמע לי מאוד נכון גם אינטואיטיבית, שאם אפשר לחלץ מישהו מהתופת כרגע, זה די, כל אחד זה עולם, ולהביא בדרך, לא משנה איך ומה, להביא, להציל. מלא, זה הכל דיבורים, ואנחנו לא יודעים מה, אבל באמת אין מחיר לזה ש... לחיים של בן אדם שנמצא שם והולך ודואך, חייבים לחלץ אותם.
חד משמעית, הדבר היחיד שבטוח זה שאם יש לנו הזדמנות להציל מישהו, אנחנו מצילים
אני
אותו.
אני מסכים איתך לחלוטין.
הוא בבית ובחיים, ואני כמובן חושש מזה, מלהשאיר אנשים מאחור. הרעיון שיש סלקציה ואנחנו נצטרך לבחור בין חטופים, הוא בלתי נתפס והוא
מחליף. כן, אבל הרעיון מראש שיש עדיין חטופים בעזה הוא בלתי
אני
נתפס.
אני מסכים, זו
סיטואציה. אז אולי כדאי שנפסיק לדקדק בכן חלקי, לא חלקי, בואו נעשה מה שאפשר.
מסכים,
כל דבר לחלוטין. שאפשר לעשות הרגע. גיל, כשאתה יוצא לרחובות, להפגנות, זה ממלא אותך או מדכא?
שיוצאים ורואים כל כך הרבה אנשים מסביב, יש בזה משהו שהוא כמעט ברמת הוא כמעט אופוריה. זה קרה בתחילת השבוע, אני מקווה שאתם זוכרים, זה היה לפני 4 ימים, ומאז זה נראה כאילו התהפך העולם פעמיים, אבל יצאו כמה מאות אלפי אנשים לרחוב, וזה הרגיש, לפני שנה כשכרמל נרצחה, אז יצאו מאות אלפי אנשים לרחוב, והיה בזה משהו טוב אבל כואב, כי זה היה מאוחר מדי, וזה היה צריך לקרות אסון כדי שזה יקרה. החטופים היו צריכים להירצח כדי שאנשים יצאו. הפעם, השבוע, אנשים יצאו לפני. הם הבינו את מה שאמרה להם לישי מירן לוי, וענת אנגרסט וויקי כהן, 3 נשים באמת מעוררות השראה, שאמרו, תצאו לפני שקורה אסון, כדי להציל את נמרוד כהן, ואת נתן אנגרסט, ואת עוברים מירן, ואת כל החטופים, והנה אנשים יצאו, ויש בזה משהו ממלא ומחזק, ואני גם יודע שזה אפקטיבי, כי אנחנו רואים איך הפוליטיקאים מגיבים לזה, מיד מתחילים להשתולל ולהסיק לכל מקום, אני רואה את הלחץ, ואנחנו כבר יודעים
אנחנו קוראים לכם גם, למאזינים שלנו. והמאזינות לבוא לרחובות, יש לדבר הזה השפעה, אנחנו חייבים לסיים, אבל גיל מאוד, תמיד אני שמחה לדבר איתך
תודה רבה,
אנחנו לגמרי איתך.
תודה גלי,
גיל דיקמן, בן הדוד של כרמל גת,
תודה לכולם.